שלום וברכה לכולם, שלום אברום.
שלום ובשלום.
פרשת תרומה.
פרשת תרומה. ויקחו לי תרומה,
כן. נדבר עכשיו על, מדברים על תרומות, אז נדבר סיפור על אחד שבאמת תורם.
עניין הדיומי, רב שלום, לפני פורים. ברוך השם. יש הרבה שמסתובבים. אתם זוכרים את הימים היפים בישיבה?
כן, כן, בטח, לא פחות מאלף, בטח.
בטח, המגבר שירים יותר עדכנים.
כן, כן. ברוך השם, היה שמחה גדולה. אני מסתובבים, זכור רב אברום.
שמחה ספורים, כן. ברוך השם. אז יש לכם איזה סיפור טוב על איזה תרומה.
כל הצופים תכינו את הכסף, אנחנו בדרך אליכם.
אם לא אנחנו,
אז נספר סיפור. גם על אדם יקר שתורם הרבה המשפחה, אחד מהבעלי הצדקה הגדולים שיש לנו בדור, רב מוישה וולפסון הלך פעם עם אח שלו לסינגפור, לאיזו עסקה. לבדוק איזו עסקה גדולה. וזה היה משהו מאוד מורכב.
אצל רב מוישה וולפסון עסקה גדולה, זה באמת עסקה גדולה.
כן, כן. משהו מורכב, עם יועצים והרבה אנשים. לבדוק ככה וככה את כל העסקה. והשיא של העסקה היה פגישה עם איזה עשיר ענק סינגפורי, שהוא היה אמור לאשר את כל העסקה. הוא היה משקיען והוא היה...
מהצד השני.
אמור הצד השני לאשר את העסקה הגדולה הזאת. והם התכוננו ימים שלמים לפגישה המיוחלת, עם גם האיש הקשר המתווך ביניהם, יועצים, כדאי, לא כדאי וכו'. קיצור, היום הגדול הגיע רב אברום, יום העסקה. לפני שהם בכלל הגיעו להיפגש עם אותו עשיר גדול, אז הם אמרו לו, אז פגשו אותם, אמרו להם איך... יש גינוני התנהגות לאותו איש. האיש הזה בפני כל העם שם, בפני כל העם שבשדות, הוא נקרא המלך. כך הם קוראים לו, הוא נקרא המלך.
בעל המאה ובעל הדאו.
בדיוק, הוא עשיר יותר מכולם, אבל כאילו עדיין נשאר לו הגינונים האלה, אני המלך, אני המלך, ואתם לא...
מהגן.
כן. ואתם צריכים להתנהג ככה, להתנהג ככה, כולם יושבים מסביב, הוא יושב בראש עם הכיסא המעודר. וזהירה, הם הגיעו לפגישה, וכבר בכניסה למעלית, פוגש אותם המתווך, מסתכל עליהם, בוחן אותם מכף רגל ועד ראש, האם הם נראים טוב, נראים מסודר, נראים מתאים לשיר הזה, שהוא יראה אותם ככה.
אותו מלך.
אז הוא אומר להם, תקשיבו, יש לי רק בקשה אחת, הכל בסדר, תורידו את הכיפה, זה לא נראה טוב. המבטים של שני האחים נפגשו אחד עם השני,
שני אחים וולפסון,
אמרו, אין מה לדבר, אנחנו יהודים, וזה הסימן היכר שלנו, את הכיפה אנחנו לא מורידים.
כיפה לא מורידים.
תקשיבו, אני לא אמרתי לכם לזרוק את הכיפה. אמרתי לכם רק לשים אותו בכיס, שים אותו באיזה מקום, אחרי הפגישה תוציאו, תשימו, הכל בסדר, רק בפגישה עצמה, אם אפשר,
תהיו דתיים בלב בפגישה.
דתיים בלב. חבל על הזמן הם ענו לו, אנחנו לא סתם מורידים את הכיפה, זה יכול, הוא אומר להם, זה יכול לרוס את כל העסקה, שירוס את כל העסקה, אין מה לעשות. טוב, בפנים מחוכמות הוא קיבל את הגזרה.
אותו מתווך.
כן, עולה למעלית, יוצאים ככה לאולם ענק, רחב, מפואר. יושבים בשולחן ארוך, יושבים שם בערך איזה 100 אנשים. דנים. ככה וככה, ובכיסא מקדימה יש את הכיסא של הוד מלכותו המלך, שהוד מה צריך להגיע ולהחליט מה יהיה פה. קיצור, הם יושבים ביניהם, מדברים שם כולם, פתאום הס ושלח בחדר, המלך נכנס, כולם נעמדים לכבודו, הוא יושב, וממשיך הדיון, והוא מקשיב לדיון כמה דקות. ואז הוא פונה לרב מוישה וולפסון, ואומר לו, נו, תשתה משהו, תברך ותשתה משהו.
וואה.
בהלם, תשתה, תברך.
תברך.
טוב, מוזג לעצמו כוס שתייה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. והעשיר עונה אמן.
וואה.
הוא השתגע כבר.
יהודי נסתר יש לנו פה.
כן, המשקה בקושי ירד לו מרוב לחץ. קיצור, ואז הוא שואל אותו, אחרי כמה דקות הוא מסתכל עליו ואומר לו, נו, היית בבית כנסת היום בבוקר?
שנגדמת, ביידיש.
הוא כבר התעלף. יש בית כנסת, יש זה, מתעניין. הוא כבר אומר שאוסם כבר לא, כבר לא היה מסוגל, אמר לו, מה קורה פה? תסביר לי. אמר לו, העשיר, בוא אני אספר לך. אספר לכולם, אני בגיל צעיר מאוד התייתמתי מההורים שלי. וגידל אותי יהודי, גדלתי בבית של יהודים.
וואה.
ואומנם הם לא גיירו אותי, כאילו לא כפו עליי להתגייר, ולא רציתי גם להתגייר. אבל גדלתי שמה. אבל אני זוכר את כל המנהגים. אני זוכר את הברכות. אני זוכר שהאבא היה הולך איתי ביחד לבית כנסת. היינו שבים בית כנסת, היינו חוזרים. לכן אני שואל אותך אם היית בבית כנסת, יכולים להתפלל כל יום.
וואה.
בקיצור, יש לי הרבה הרבה הכרת הטוב ליהדות, ואני אוהב את היהודים.
אז בטח שהכיפה...
כמובן, הנה רב אברום, שהכיפה היא לא רק שלא הרסה, אלא היא עזרה. שקר. כי בזה שהוא ראה את הכיפה על הראש שלהם, הוא מבין שהם יהודים.
הזכיר
ואז
לו.
ואז הוא התנהג על, הזכיר לו ימינו כקדם.
הזכיר לו את הזכנות הטובים.
וברוך השם, העסקה באמת יצאה לפועל, הכל יצא בהצלחה גדולה. אבל... את הסימן היהדות, רב אברום, לא מורידים.
שאת הכיפה לא מורידים. אני זוכר, שכוח, שסיפור נפלא, אני זוכר שהייתי ילד איזה, הדקות אגם קצת מצחיקה, חזרנו מהחיידר, וכדרכם של ילדים, קצת רבו שם.
ברוך השם.
ולאחד הילדים נפל הכיפה, אז הגיע שם איזה אחד שעלה מרוסיה, חיפה זכתה לקלוט הרבה.
כן.
מארצות, מברית המועצות.
כן.
אז הוא בא להפריד בין הילדים שרבו, ו... אולי הדתי, אבל הוא אמר לילד שם, תרים את הכיפה, תברך, תלביש ותברך. אני זוכר שבתור הילדים שמחנו שמחה גדולה, שחושב שצריך לברך על כיפה. אם בתרומה עסקינן, רב שולם, ספרת סיפור על תרומה, אני אספר גם סיפור יפה על סוג של תרומה, היה איזה עסקן גדול, שהחליט שהוא תורם ספר תוירה. ספר תוירה זה דבר יקר, היה לו את הכסף של זה, אבל הוא גם רצה משהו מעודר, והוא באמת לקח ספר תוירה, הוא לקח סופר, ירא שמיים גדול, עם הקלפים המעודרים, עם הדיו המיוחד. וכדרכם של, של, תורמי, של תורמי ספר תורה, שמולכים עם הספר תוירה, עם היריות, לגדולי ישראל שיכתבו.
להראות להפה, שגם יכתבו עוד.
שיכתבו עוד.
כן.
ממש לקראת הסוף, יום לפני, יום לפני הכנסת ספר תורה, אז הסתובבו עם היריות, אצל כמה, אצל כמה גדולים. והגיע לרב, והם סיכמו רב מודחה צוקרמן, שאצלו בבית גם הוא יבוא, גם יהיה שם עוד, הוא יכתוב עוד אחת, וזימנו עוד כמה רבנים לבית של רב מודחה, שהם גם יכתבו.
כולם ביחד יכתבו.
כן, ביום של הספר תורה עצמו, אז גם ישאו עוד מקום. ורב מודחה צוקרמן כותב את האות, ואחרי זה, עוד איזה רב שאמור לכתוב את האות, בלי לשים לב, ושמו שם איזה כוס של איזה משקה, ובטעות הוא הזיז את הכוס ונשפח על העירייה.
וואי, וואי.
וכמובן שכיוון שהדיו היה עדיין טרי, הכל נשפח, וכל העירייה הייתה אמורה ללכת פייפן. ואותו רב כמובן הרגיש מאוד לא בנוח, אבל אותו עסקן, התורם של הספר תורה, היה אדם עם לב רחב, עם מידות טובות, והוא הרגיע אותו, לא קרה שום דבר, וכך הוא יראה חדשה עד מחר, הסופר מיד אמר שאין בעיה, הוא יגמור, סדר את העירייה, הכל בסדר. אבל הרב הוא הרגיש עדיין, הרגיש לא בנוח מכל הסיטואציה הזאת.
ודאי.
והרמות חליבה אותו ככה, והרגיע אותו, הרגיע אותו, אבל זה לא עוזר. היה לו קשה להירגע. ואז הרמות אמר לו משהו כזה, אמר לו, תדע לך, כשיהודי עושה משהו טוב, לא קורה מזה שום תקלה, ואתה עשית משהו טוב. באת לפה לקיים מצווה, לכתוב עוד בספר תורה. אז זה משהו טוב.
מזה לא יכול לצאת רע.
אני אומר, כן, מצווה לכתוב עוד בספר תורה, יש איזה מיזם של איזה יהודי אחד, התפרסם, פריסקין אולי קוראים לו, פליסקין, לא זוכר את השם, שהוא מסתובב בכל מיני מקומות, ומזכה אנשים לכתוב עוד בספר תורה. וואו. בעצם כל הספר תורה כתוב כבר במסגרת, ואנשים רק ממלאים את הזה. הוא מסתובב בהרבה מקומות, אני ראיתי אותו, הוא הגיע לבית סוהר מעשיהו.
כן.
הוא הגיע יום אחד, תיאמנו איתו מראש, הוא הגיע, וגם אסירים כתבו, וגם סוהרים, ו... כולנו זכינו לכתוב שם האותיות, ושאלנו אותו, הרי יש הרבה שכותבים שזה...
שזה לא טוב.
מחלי שבת, אולי אפילו בפרנסיה. אבל אמר שהוא שאל אותו בחיים קנימסקי, הוא אמר לו שמקורא האותיות, הרי הספר תורה כבר כולו כתוב במסגרת.
הבנתי.
האותיות לא מלאות.
הבנתי.
אז יש דעות שזה כבר ספר תורה כשר. אז מילא המילוי...
זה לא משהו פסל.
כל הרוי לבילה, אין בילה מעקב, אז בקיצור זה לא... נחזור לענייננו, אז אותו רב מודחה צוקרמן אומר לאותו רב, תדע לך שאתה רצית לעשות משהו טוב, אז טוב, בסדר, הוא ניסה להתנחם, מה אחלה לעשות, הלך הביתה.
אין אפשרות אחרת.
למחרת, היה דחן ספר תוירה, אז הוא כנראה מההרגשה לא נעימה, אז הוא החליט שהוא מגיע עוד פעם. לא יודע אם הוא רצה לכתוב עוד פעמות, אבל הוא הגיע לשם. ואז הוא עומד לידו, עומדים לידו איזה שתי אנשים, אחד מבוגר והשני צעיר יותר. נראים ככה אנשי עסקים.
אוקיי.
והוא שומע את המבוגר אומר לזה שעומד לידו, תשמע, אני עברתי שואה, אני השם מרחם, קשה אסור לחזור למילים האלה.
אוקיי.
אני השם מרחם, הוא אומר, אני לא מאמין בקדוש ברוך הוא. אפרה לפומי. על כל מה שבאתי לפה, בגלל שיש לי עסקים עם אותו, עם התורם של ספר תורה, אז אני מאוד מכבד אותו.
אני
בא
לפה.
באתי במיוחד מחוץ לארץ לפה לחזור תורה. שמע את זה אותו רב, והוא מספר לו, סליחה, והכי חשוב, שהוא סיפר לו שהוא גם לפני כמה חודשים, הוא כתב, לפני כמה ימים, הוא כתב אות בעירייה האחרונה, מה שנשפח עליה היין.
וואו.
עכשיו כידוע, כמו שהזכרנו מקודם, אחד כזה שכתב עוד בספר תורה, הספר תורה פסול.
פסול.
זכה אותו רב שדרכו לא יהיה מכשול.
וואי, וואי.
והנשפח, מה שנשפח שם על העירייה, והצילה את הספר תורה, שבזכות זה כתבו עירייה חדשה.
מדהים, מדהים, מדהים. סיפור מופלא הרב אברום בעניין של הכרת הטוב, להכיר טוב, אדם שעשה לך טוב, אפילו לא בן אדם שעשה לך טוב, להכיר לו טובה. היה תלמיד חכם גדול, הוא היה דיין בבית דין של רב חיים מויזר גרוז'ינסקי, לפני המלחמה. היה תלמיד חכם גדול, שהוא היה עסוק כל היום וכל הלילה בתורה עם התלמידים שלו, והכל והכל והכל, ולא היה לו שום זמן, אבל דבר אחד כן, הוא היה עושה רגוע. הוא היה קם בוקר בצהריים, הוא היה מגיע, נכנס, הולך לגינה שלו, היה שם שיח גדול, הוא היה משקה את השיח. והיה דבר לפלא, מה, אתה תחוכם כזה גדול, עשו כל הזמן, אין לו זמן דקה לנשום, מה?
משקה את השיח. משיכה להיות אגרונום.
כן. ואז שאלו אותו. הוא סיפר, נגיד לכם מה, אני לפני המלחמה, הייתי באירופה, עם ההורים שלי, חי, אחיותיי, ולא על אף אחד, הנאצים הגיעו, והנאצים חטפו את כל המשפחה שלי, את ההורים שלי, את כולם. אני היחיד שהצלחתי רגע לפני לברוח מהבית, היה שם שיח גדול, קפצתי בתוך השיח ושם התחבאתי. הנאצים ידעו שברחתי וחיפשו וחיפשו, ולא הצליחו למצוא אותי. בשלב מסוים נמאס להם, לקחו את כולם והלכו, השאירו אותי שם. ככה ברדת החשיכה ניצלתי את הזמן וברחתי לכיוון היער, ושם התחברתי לפרטזנים, והייתי איתם עד סוף המלחמה. לאחר המלחמה אמרתי, יש לי הקורס הטויב לשיח הזה שהחביא אותי, שהחביא אותי במלחמה.
גם לדומם יש כזה דבר, קורס הטויב.
כן.
ידוע לרבי אלופיאן, סליחה שאני מפריע לכם, רב שלם. שהיה לו, הוא אומר שיש לו הכרת הטוב לספסל, שעליו הוא מקפל את הטליס. הוא היה דואג לספסל, מנקה אותו, שומר עליו.
אני מבין את הסיפור הרי הידוע עם החתולה. עם החתולה הרי.
הסיפור פורסה עם החתולה.
כן, שהיא
הרי... תחילת העכברים.
תחיל את כל העכברים בישיבה, אז הכל הזה טוב, הוא הביא לחלב.
אתם מדברים, נגיד לצופים, אתם מדברים על התמונה המפורסמת שרבלה נותן חלב לחתולה. אז היו כבר שרצו לומר, רבלה, שהיה הרי מקובל גדול.
צער בלחיים, אולי החתול הזה גלגול.
זה גלגול, אבל לא, זה היה אותו החתולה, כמו שאתם אומרים, שהביאו אותה לישיבה כי היה עכברים, ואחרי זה רצו לזרוק אותה. החתולה עשתה את שלה, החתולה יכולה ללכת.
הבנתי.
רצו לגרש אותה מהישיבה, כי היא כבר השתקעה שם, הרגישה בת בית. אבל רבלה אמר בשום אופן לו, הכרת הטוב. וזו התמונה המפורסמת, שצילם אותה, אחד מהבחורים בישיבה, שהיה לו מצלמה, זה היה דבר נדיר. איך קראו לבחור הזה, רב שלם? קראו לבחור הזה רבינסקי. אז תשאלו, הצלם, לא, זה לא הצלם, זה אבא של, כנראה שזה אבא של הצלם.
אבא של הצלם, וואי, אבא זה כבר היה בגנים. כבר היה בגנים.
נכון, המשפחה שם.
קיצור, הוא היה שם במלחמה. לאחר המלחמה, חזרתי הביתה, בית, לראות כל הכל, כמו שכולם חזרו הביתה, לראות מה נשאר, מה יש לקחת. וגיליתי שהשיח הזה גדל ונהיה גדול מאוד. בתור הכרת הטוב, לקחתי, חתכתי חלק מהשיח, ולקחתי אותו איתי, ושהגעתי אחרי זה, השתקעתי במקום שלי, שתלתי אותו בגינה, ואני, יש לי הכרת הטוב כל יום, אני הולך לגינה, ואני משקה את הצמח הזה, בתור הכרת הטוב. ודרך אגב, באמת, הוא סיפר עוד סיפור, על מעשה מופלא שהיה לו עם רב חיים מויזר. הוא אומר שלפני המלחמה רב חיים מויזר, יום אחד לקח אותו ואמר לו, בוא נעשה סיבוב. והוא הסתובב איתו, ביער, והוא מראה לו, הנה, תראה את העץ הזה, זה העץ הזה שיש לו פירות, זה אסור למאכל, זה עץ כזה, יש לו דברים כאלה שמותר למאכל, זה מותר, זה אסור. ככה הראה לו על כל דבר.
סיור מודרך בסוגי עצים.
הוא לא הבין, אומר, מה רב חיים מויזר, כשאמרת, אני אגרונום, פתאום הוא אומר לי, זה מותר, זה אסור. אבל אחרי זה במלחמה שהייתי עם הפרטיזנים, ולא היה לי שום דבר מה לאכול.
זה מה
שהייתי שם. צריך לאכול, זה מהעצים של השדה, מהפירות האלה, מהפירות האלה. הבנתי את מה, את העיניים הרחוקות,
הצופיות
של הרב, של רב חיים מויזר, שלימד אותי מה מותר לאכול ומה אסור לאכול.
יפה מאוד, פלי פלויים. אנחנו מדברים רב שלם בפרשה על כלי המקדוש. יש סיפור שמופיע ברובו בספר הכל האדון הכל. כל האדון הכל זה ספר על הרב הרמן, שהוא גר בארצות הברית. היו קוראים לו, היו כאלה שהיו קוראים לו החופץ חיים של ארצות הברית. הוא עלה אחרי זה לארץ ישראל, לירושלים, היה גר במאה שערים, שם הוא פתח חנות של כלים. אומרים גם שהוא היה השטחן של הרב אליושי. היה לו 4 בנות. בת אחת היא זאת שכתבה את הספר, שיין. בת אחת, החתן אחד זה היה הרב שיינברג, חיים פירס שיינברג. חתן אחד זה היה אחד מהבלוי, נראה לי בלוי. ועוד חתן זה היה משפחת שטרן. משפחת שטרן הם גם נכדים. בכל אופן, אז אני שמעתי את ה... אז יש בספר את הסיפור הזה, אין את כל הפרטים. אני שמעתי את הספר הזה מרב לייבל שטרן. רב לייבל שטרן הוא הבן של המשגיח שישבת קמניץ, הרב שטרן. אז הוא סיפר לי את הסיפור הזה, שהוא שמע מהבן של הרב הרמן. הסיפור היה כזה, היהודי בירושלים, שמדברים על לפני קרוב ל-100 שנה, שחפר בה, היה לו איזה חלקת אדמה שהוא חפר בה, פתאום המחרשה נתקעת באיזה משהו. יש אומרים שזה היה בירושלים, יש אומרים שזה היה פתח תקווה. המחרשה נתקעת באיזה משהו, בודק, תוך כדי ככה מזיז, בום, נהיה חור. נהיה חור באדמה, נהיה בור, והם מסתכלים, הם מבינים שזה על מערה. הוא ביחד עם הפועל הערבי שלו. הם לוקחים אבן זורקים, ולוקח כמה רגעים עד ששומעים את הבום של האבן, זה אומר שיש פה איזו מערה גדולה. טוב, הרחיבו ככה את השפה של החור שנהיה, של הפתח הזה, והם רואים ש... יש פה מקום גדול, אבל אי אפשר לרדת, זה עמוק. הוא רצה לרדת, הפועל הערבי רצה לרדת. אז הם סיכמו שקודם הוא ירד, יוריד אותו עם חבל, הוא יקרא לו לעלות, יעלה אותו, ואז הוא ירד. טוב, הוא קושר עם חבל, לוקח אש וגפורים עם נר, הוא מוריד אותו, הוא מדליק. באמת זה היה עמוק, הוא מסתובב, הוא מתאר שהוא הולך במנהרה ארוכה, חדר בתוך חדר, והוא עם הנר, פתאום הוא בשרון נעשה חידודים חידודים. הוא רואה כלי זהב עם שקים מלאים, כל מיני דברים, וכיוון שהוא למד בחיידר, והוא יודע ספר, והוא למד חומש, אז הוא מבין לפי מה שהוא רואה, שמדובר פה על כלי המקדש.
וואי. וואי.
הוא לא מעיז להתקרב יותר, הוא בטח לא מעיז לגוע בהם, הוא מיד מסמן לגוי לעלות, שיעלה אותו, ותוך כדי הוא חושב מה הוא יגיד לגוי עכשיו. הוא יוצא כולו, כנראה שהגוי גם שם לב שמשהו השתנה אצלו. הוא אומר לו, מה יש? אמר לה, שום דבר. זה רק הגביר את החשד של הגוי. ואותו מוחמד אומר לו, בעל הבית, אנחנו סיכמנו. אני מוריד אותך, אחרי זה אתה מוריד אותי. הוא הבין שאם הוא לא יוריד אותו, אז הוא יבוא בערב עם כל הכפר וירדו שם וירוקנו את המערה. הוא לא יודע מה לעשות, ואז החליט שהוא עושה מעשה. לקח את החבל, קשר אותו, הוריד אותו, אבל רב שולם זרק אחריו את החבל, הזיז שם איזה סלע גדול על הפתח של הבור.
נתן לו להיות שם. כירך יומי.
נתן לו לשיר שם, נתן לו לרקוד כדאצ'קה.
יפה.
וחזר הביתה. בערב, ילדי מוחמד רגילים שהוא חוזר הביתה. הם לא חוזרים, הוא לא חוזר.
מוחמד איננו.
מאוחר בלילה הוא לא חוזר, הם באים לבעל הבית. שואלים אותו, אדון בעל הבית, איפה מוחמד? אמר, מוחמד לא הגיע היום. טוב, עובר יום, יומיים, התחילו לרחרח, הזמינו את המשטרה הטורקית, האנגלית, מי שהיה אז, והוא הבין שהקרקע מתחת לרגליו מתחילה לבור. אז הוא תפס את השקית שלו עם התפילין ועוד כמה דברים קטנים וירד ליפו, ומשם לקח אונייה לאמריקה.
ברח.
ברח לאמריקה. יאשים אותו ברצח בהריגה של גוי. אז עוד לא היה מגרש הרוסים, היה הקישלה.
קישלה.
בכל אופן הוא מגיע לאמריקה, אבל הוא יודע שיש לו פה איזה מידע.
מה עושים?
מה עושים כזה דבר? הוא אמר, אני אנסה לראות מישהו להתחבר אליו בשביל לדבר איתו. זכה והובילו אותו רגליו לבית הכנסת של הרב הרמן. ושם הוא התחיל להתפלל, שחס מינכה ומאיריב, מצא איזה מקום להיות שם. זה הבית הכנסת שם התפלל, והיה שומע שיעורים מהרב הרמן. אחרי תקופה של כמה זמן שעברה, ומספיק ככה להכיר אותו, הוא הבין שזה האיש שצריך לשאול אותו את השאלה הזאת.
עושים?
אז הוא ביקש ממנו יום אחד אחרי השיעור, שהוא רוצה לדבר איתו בעריכות, בפרטיות. הזמין אותו אליו הביתה וסיפר לו. לא רק זה, הוא מוציא דף, והוא מסרטט לו על מפה, מצייר לו מפה בדיוק איפה זה נמצא.
וואו.
הוא אמר לו, תשמע, זה שאלה שלא שואלים אותי. זה שאלה שצריך לשאול את גדול הדור.
וואו.
מי היה גדול הדור באותם ימים? רב שולם. מורון החופץ חיים, צריך לצדק לברוכה. אז הוא מספר את הבת של הרב הרמן, שהוא חשב לשלוח את העוזר שלו, היה לה אחד מהאנשים הקרובים אליו, ובסוף הוא החליט לו, היה לו בן, היה לו בן שלמד בישיבת מיר.
אוקיי.
במיר, בליטה. אז הוא לקח ככה, לקח מעטפה, כתב על מכתב לחופץ חיים את כל השאלה, הכניס אותו במעטפה, לקח עוד מעטפה, הכניס מעטפה בתוך מעטפה, על המעטפה הפנימית הוא כתב עבור החופץ חיים, על המעטפה החיצונית כתב את זה לבן שלו, והשאיר לבן שלו מכתב שיש פה מעטפה סגורה, שילך איתה כמו שהיא
לחובץ
חיים. טוב, וככה, והיא מספר את הבת שלו בספר, שהיא ראתה שיש איזו תכונה, היא שאלה אותו, אבא, מה יש? מה הוא סיפר לך מה זה? הוא אמר לה, רוחמה, יש דברים שאת לא צריכה לדעת.
וואו.
בכל אופן, הוא שולח את המכתב למיר, לליטה, באמת זה מגיע אחרי כמה זמן, הבן פותח את המכתב, אז הוא עושה כמו שאבא אמר לו. הוא לוקח רכבת לחופץ חיים, מליטה לרדין.
וואו.
לא יודע מה, האם היה רכבת עד רדין או ליד. בכל אופן הוא לקח רכבת, זה בשביל ההמשך. הוא לקח רכבת, מגיע לחופץ חיים, והוא מספר לו שאבא שלי זה, הוא שאל אותו מי, הוא אומר לו, אבא שלי זה הרב הרמן, כנראה שהחופץ חיים הכיר משהו. בכל אופן, הוא אומר, בוא יש פה מכתב. החופץ חיים פותח את המכתב, האותיות היו קטנות, רב שולם. החופץ חיים לא מצליח לקרוא.
וואו.
הוא אומר לו, תקרא לי את מה שאבא כתב.
וואו.
ואז הוא קורא לו, ואז הוא מתוודע לתוכן המכתב. בשרו גם נעשה חידודין חידודין. והחופץ חיים לוקח את המכתב עם המפה, הוא שלח לו, את המפה הזאת גם. החופץ חיים מתיישב ליד השולחן שלו, פותח ספרים, מעיין, מעיין. אחרי כמה דקות הוא קם, לוקח גפרור רב שולם, ניגש לחלון, מדליק את הגפרור, שורף את המכתב,
וואו.
שורף את המעטפה,
וואו.
והוא אומר לבן שלו, שלא צריך לעשות שום דבר, וכולם ישכחו מזה, וזהו.
וואו.
והוא מלווה אותו לתחנה של הרכבת.
חופץ חיים.
החופץ חיים מלווה אותו, והוא אומר לו, בוא תיקח לי פה אוכל, שיהיה לך לדרך. הוא אומר לי, יש לי. אבל החופץ חיים לא מתייחס למה שאומר, יש לי, הוא אומר, אתה צריך. הוא מספר שהוא הכין לו שתי סנדוויצ'ים,
כן.
עוד שתי סנדוויצ'ים, שתי בולקלח, שתי לחמניות מרדין, והוא אומר, יש לי אוכל, יש לי רכבת, זה מגיע קרוב, יש. חופץ חיים שלחת לרכבת, הוא סיפר אחרי זה, הבן של הרב הרמן, שהיה תאונת רכבות, או היה איזה נשבר המסילה, לא יודע מה שהיה, הרכבת התעכבה, עמדה על המקום, קרוב ל-15 שעות.
הוא
אומר, אם לא היה לי את השתי לחמניות האלה, שחופץ חיים נתן לי, לא יודע, מהגובה ברעב, אבל היה לו סבל מאוד גדול.
כזה, כן.
הוא לא יכול לבקש שם מהשכנים שישבו לידו ברכבת, שיתנו לו איזה שתיק חזר לאכול. זה מה שהציל אותו. זה מה שנתן לו את ההרגשה, שלא יהיה לו הרגשת חרפת רעב ליממה הקרובה. בכל אופן, מספר הבן של עכשיו, מספר לי רב לייבל שטרן, רב מפורסם, היה בחדר המסורה, בכל אופן, אז הוא מספר לי ש מתי הוא שמע את הסיפור הזה? הרב הרמן נפטר. הרב הרמן נפטר, וכידוע, בירושלים נהגו הנכדים, לא, הילדים
והנכדים. לא מלווים.
לא מלווים. אז המיטה, הלוויה, עצה מהבית שלו, וכל הנכדים נשארו בבית שלו. נכון. הוא אומר, אז גם אני הייתי שם בבית, והיה שם את הבן של הרב הרמן, אותו אישי בבוחר שלמד במיר, והלך לרובץ חיים. והוא אומר להם, עכשיו אני נזכר בסיפור הזה.
וואו.
כל חיי חיותו של אבא, הוא אומר, לא נזכרתי בסיפור, ידעתי שהייתי לחובץ חיים, לא זכרתי בדיוק מה שהיה.
ועכשיו...
לא עלה בדעתי אף פעם לשאול את אבא שלי מה היה שם. עכשיו, אחרי שאבא שלי נפטר, אני נזכר בכל הפרטים של הסיפור, אבל אני לא יכול לשאול את אבא שלי מי זה היה היהודי הזה ועוד פרטים. כמו שהחובץ חיים אמר, הכל ישכח ולא צריך לעשות כלום.
מדהים, מדהים, מדהים. של כוח אברום.
שנזכה, מתי כן יתגלו,
שבאמת יתגלו הכלים האלה.
כשהמשיח יבוא, אז יתגלו הכלים, אנחנו לא צריכים להיות מוטרדים מהפרט הזה, איך יתגלו כלי המקדוש.
אין לך משהו, פתח תקווה, משהו, איפה זה?
השם יעזור, שנזכה במהרה.
שיבונה מסמיקדוש, בעזרת השם, ישר כוח אברום, שהיית איתנו, שיהיה גוד שבס.
גוד שבס לכולם, גוד שבס.